little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי. היום יום שלישי, וב בשבט תשפ"א, מסכת פסחים. דף נ"ט, רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. התדרים, בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו האיכותית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי רחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, הילדה חנה בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת חיה שרה בת רחל לאה, והיולדת חווה לאה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לכולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב המגיד ישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, 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 זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. וכתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה, מצווה ריש סמך ג', שלא יתאמה כהן אדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים בכתוב, משורשי המצווה לפי שהכהנים נבחרו לעבודת השם ברוך הוא, כמו שאמר הכתוב, קדושים יהיו לאלוקיהם, על כן הרחיקה מן המת, וכבר כתבתי למעלה במצווה קנ"ט שעניין התאומה דבר נמאס ונאלך, וגוף האדם המת פרשו חכמים, אצלנו במסכתנו, מסכת פסחים בדף י' עמוד ב', שהוא אבי אבות התאומה, כלומר, שיש לו תאומה חזקה עד מאוד למעלה מכל תאומה, והעניין הוא כי ייפרד מעליו צורת השכל החיה הטובה, וישאר רוש לבדו, בשגם ובשר פחות, וגרוע ומשתוקק אל הרעות, וגם ברעתו רבה יחתי הנפש היקרה בעודה שוכנת אצלו, על כן ראוי שיתמה כל סביביו בהתפשט מעליו כל הודו, שזהו נפשו ולא נשאר בו כי אם החומר הרע, ראוי באמת למשרתי השם יתברך להתרחק ממנו זולתי לקרובים שהותר להם, כי אחיהם בשרם הוא, וכל דרכי התורה דרכי נועם ונתיבותי השלום, ולא רצתה לצערם כל כך כי יחם לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב תוך האוהל, אשר הוא בתוכו ולשפוך את רוחם ולהסביע נפשם בבכי עליו. ראיתי רמז על הטעם הזה, שכתבתי בתאומת המת שאמרו זיכרונם לברכה בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, כי הצדיקים גמורים אינם מתאמים, ולפי הדומה כי הכוונה לפי שגופם טהור ונקי, ולא יחטי נפשם, אבל סיים לזכותה, ועל כן תעלה נפשם בנשיקה, ועל גבה משכון אור זרוע לעולם. זוהי מצווה ריש סמך ג' מתוך התרי"ג מצוות, מצווה הפותחת את פרשת אמור שבספר ויקרא, וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נ"ח. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי זמן הקרבת התמיד כל השנה מדאורייתא ומדרבנן ומדוע? והתשובה מדאורייתא משש שעות ומחצה, שזוהי משמעות בין הארבעים, משינתו צלילי ערב, ומדרבנן בשמונה שעות ומחצה, כיוון שיש להקריב כל הנדרים והנדבות קודם לכן, אבל לא יותר מאוחר כדי שלא לעשות בצמצום סמוך לחשיכה. שאלה שנייה, לאביי שחולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא בערב פסח שחל בשבת אם נשחט בשבע ומחצה, או בשש ומחצה, באמת תלויה מחלוקתם, והתשובה, האם עבודת הבזיחים נעשית אחרי המוספים או לפניהם? שאלה שלישית, לפי הביור הזה, מדוע לרבי עקיבא מקדימים, ולא כמו בכל שבת שעושים כרגיל, והתשובה, משום שאף שבכל שבת אין נדרים ונדבות, לא משנים את הזמן כדי שלא יטעו ביום חול. אבל כאן, שעוד צריך לעשות את קורבן הפסח, יש להקדים, כך אומר רשי. וגם מוסיפים התוספות בלאו אחי, כיוון שערב פסח הוא, לא ישחטו בזמנו אלא יקדימו. שאלה רביעית למסקנה, מה הביור בדברי רבי ישמעאל שסידורו בכל כך סידורו בשבת? ומדוע כך הוא? והתשובה שסידורו בשבת של כל השנה כמו בחול, וזאת משום שגוזרים עתו חול בגלל חול. שאלה חמישית למסקנה הזו, על מה הולכים דברי המשנה שאמרה בין בחול בין בשבת ומדוע? מסבירים התוספות על ערב פסח ולא על כל השנה. שהרי משנה זו אף לרבי עקיבא היא, ולרבי עקיבא בכל השנה דין שבת חלוק מדין חול. השאלה האחרונה על דף נונחת, מניין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הארבעים, והתשובה לאביי כיוון שכתוב עליה חלבי השלמים, שיש להקריב כל השלמים אחר תמיד של שחר, ולרבה כיוון שדורשים מהמילה השלמים, שיש להשלים על תמיד של שחר כל הקורבנות כולה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה עודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, דף נונחת. במסכת פסחים, וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כיתוב וב בחודש תיבת תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף התשעה וחמישים, דף נונטט, במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נונחת עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, תחילת השורה ומן המילים תנו רבנן, מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הסוגיה שלפנינו עוסקת בבירור סדר הקרבת הקורבנות בכל יום, כפי שהוא נלמד מן הפסוקים. אומרת הגמרת תנו רבנן, שנינו ברייטה שמופיעה במסכת בבא קמא בדף קוף י' א' עמוד א', במסכת תמיד בדף כוח עמוד ב', במסכת מנחות בדף ממתת עמוד א', ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב', וכן בתורת כהנים בפרשת צו. שאלו חכמים בברייתא מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי מערכה גדולה של עיצים שעל גבי המזבח קודם לתמיד של שחר. היו מסדרים את המערכה על גבי מזבח החיצון בכל יום, כמבואר במסכת תמיד דף כ"ט עמוד א', ושלוש מערכות היו על גבי מזבח החיצון בכל יום. אחת של מערכה גדולה שעליה היו מקריבים את כל הקורבנות, שנייה שהיו לוקחים ממנה גחלים לצורך הקטרת הקטורת על גבי מזבח הפנימי, והשלישית הייתה לקיום האש שהייתה דולקת שם תמיד. כך הרמב"ם מלכות מידים ומוספים פרק ב' הלכה ד' וכדעת רבי יוסי במסכת יומא בדף ממהי עמוד א'. אם כן שואלת הברייתא מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי מערכה גדולה של עיצים שעל גבי המזבח קודם לתמיד של שחר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים. ומכך שלאחר שנאמר וביער עליה הכהן עיצים, שהיא סידור המערכה, נאמר וערך עליה העולה, יש ללמוד שהדבר הראשון שמקטירים על המערכה הוא עולת התמיד ולא דבר אחר. מברר את הגמרא מהי תלמודה? כיצד לומדים מהפסוק הזה שהעולה אמורה בכתוב היא תמיד של שחר? מברר את הגמרא אמר רבה יש ללמוד זאת מכך שנאמר העולה. הייתה התורה יכולה לכתוב וערך עליה עולה, בלי ה' הידיעה בתחילת המילה. מכך שכתבה התורה העולה, שומעים אנו שהכוונה לעולה חשובה כתובה ראשונה לכל העולות בסדר קורבנות המועדות שבפרשת פנחס, ספר במדבר פרק כוח, והיא עולת התמיד. ובמסכת יומא בדף ל"ד וכן במסכת בבא מציע בדף נ"ה פירש רש"י דברי רבא שאמר העולה עולה ראשונה, שמהאות ה' יש ללמוד שהעולה תהא הראשונה לעלות על גבי המערכה. אז לפי הפירוש הזה נאמר העולה בהי הידיעה להשמיענו שהיא העולה ידועה בכך שהיא קריבה ראשונה לשאר הקורבנות. ולפי זה ביור שאלת הגמרא מהי תלמודה הוא, מניין שכוונת התורה ללמדנו שיש להקריב את העולה תחילה, שמה לא בא אלא לומר שיש להקריב את העולה על גבי מערכה זו של עיצים. ותוסות שם במסכת יומא בדף למד עמוד א' דיבור המתחיל העולה פרשור עוד, שעולה ראשונה פירושה קורבן הציבור הראשון שהקריבו אבותינו. שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ה' וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו שלמים להשם פרים. ולדעה אחת במסכת חגיגה בדף ו' עמוד א', עולה זו הייתה עולת תמיד. ועוד פירשו התוספות במסכת בבא מציע, שנקראת ראשונה משום שעל ידה מחנכים את המזבח. כשבונים מזבח חדש, הקורבן הראשון שמקריבים עליו הוא עולת התמיד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל העולה, שבמסכת זבחים בדף פייטט עמוד א' דרשו שקורבן תמיד קודם לקורבן מוסף, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כוח, בפסוק כ"ג, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, שמשמע שעולת התמיד עשויה כבר. אז מדוע הוצרכו שני פסוקים לעניין הזה? תירוץ אחד מתרצים התוספות שהוצרכו שני פסוקים, אחד לגבי מוספים ואחד לגבי קורבנות נדרים ונדבות, ואין ללמוד אחד מחברו, משום שיש לומר שמוספים שהם קורבן ציבור יש להקדימם, וכן הסברה לומר שנדרים ונדבות יש להקדים משום שהם מצויים יותר. תירוץ שני אומרים התוספות שהפסוק המובא כאן מלמד על ההקטרה על גבי המערכה, שתמיד של שחר קרב ראשון, אבל עניין שחיטה וזריקת הדם אין ללמוד מזה, ולכן הוצרכו ללמוד מהפסוק האחר המדבר בעניין עשיית הקורבן, שהיא השחיטה והזריקה, שגם לעניין זה יש להקדים את שחיטת וזריקת הדם של קורבן התמיד לשאר הקורבנות. לאחרונים תרצו שהדין הנלמד מהפסוק מלבד עולת הבוקר הוא דין תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, שהתמיד הוא תדיר שקרב בכל יום ולכן הוא קודם לשאר הקורבנות. הדין שלמדו מהפסוק וערך עליה העולה הוא דין קדימה בקורבן תמיד. יש כמה חילוקי דינים בין דין תדיר קודם לדין קדימה של קורבן התמיד. א', כשהתחיל להקריב את האינו תדיר, אז מדין תדיר קודם אינו צריך להפסיק, כמבואר במסכת זבחים בתף צדי א' עמוד א', אבל מחמת דין קדימה של קורבן התמיד כן צריך להפסיק. ב', שכשאין שניהם לפנינו, אין דין תדיר קודם, אבל מדין קדימה שיש בקורבן התמיד, יש להמתין עד שיביאו את קורבן התמיד ויקריבו תחילה. ג', כשעל ידי הקדמת התדיר יידחה האינו תדיר לגמרי, אין דין תדיר קודם, אבל מדין קדימה של קורבן התמיד, יש להקדים את התמיד אף אם על ידי זה יידחה האינו תדיר לגמרי. ד', שכשיכולים לעשות את שניהם בבת אחת, אין דין תדיר קודם, אבל מדין קדימה, קורבן התמיד, קודם לקורבנות האחרים. מוסיפה הברייתא ומניין שאין דבר קרב על המערכה אחר תמיד של בין הארבעים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה' והקטיר עליה חלבי השל עמים. מבררת הגמרא מהי תלמודה, כיצד לומדים מפסוק זה שאין להקריב אחר קורבן תמיד של בין הארבעים. מבארת הגמרא אמר רבי יש לדרוש את הפסוק כך, עליה אחרי עולת התמיד של שחר האמורה בתחילת הפסוק הזה, כמבואר בתחילת הברייתא, ניתן להקריב קורבנות שלמים ולא על חברתה שלמים. לאחר תמיד של בין הארבעים אין להקריב יותר קורבנות שלמים. מה תקיף לרבה, מקשה רבה על פירושו של אביי? אימא נאמר, שלמים הוא דלא נקריב, שרק קורבנות שלמים אין להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים. העולות נקריב, אבל קורבנות עולה יהיה מותר להקריב אף לאחר תמיד של בין הארבעים, שכן מפסוק זה אין ללמוד אלא לעניין קורבנות שלמים, ומדוע נאמר בברייתא שאין שום קורבן הקרב אחר תמיד של בין הארבעים? מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את הדרשה בצורה אחרת. אלא אמר רבה יש לדרוש את המילה השלמים מלשון השלמה. ופירוש הפסוק עליה חלבי השלמים כך הוא. עליה, לאחר קורבן תמיד של שחר השלם, גמור ותשלים את הקרבת כל הקורבנות כולן. אבל לאחר תמיד של בין הארבעים, אין להקריב יותר. ובביאור הטעם שדורשים את הפסוק מלשון השלמה ולא לקורבן שלמים כפשוטו, כותב הקורבן אהרון, שאם הכוונה לקורבן שלמים היה צריך לכתוב חלבי שלמים ולא השלמים. שהרי לא הוזכר קודם לכן קורבן שלמים. מההי המיותרת למידים אנו שהכוונה ללשון השלמה. והמלבים כותב שלא מצינו בתורה לשון חלבי שהוא לשון רבים לעניין קורבן אחד. ואם כוונת התורה לקורבן שלמים, היה צריך לומר והקטיר עליה חלב השלמים. מאחר וכוונת התורה לכל הקורבנות, לכך נאמר חלבי לשון רבים. ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד א' מביאה הגמרא שאביי היה מסדר את סדר המערכה. ובסיום העניין הובא דין זה שתמיד קרב אחרון שנאמר והקטיר עליה חלבי השלמים. עליה השלם כל הקורבנות כולם, וכצורת הדרשה של רבה. וצריך לומר שלאחר שרבה הקשה על דבריו של אביי, קיבל אביי את דברי רבה. עכשיו מפרטת הגמרא שש עבודות שהיו נעשות לאחר הקרבת תמיד של בין הארבעים. תנו רבנן. שנו חכמים בברית התמיד של בין הארבעים קודם להקרבת קורבן פסח, וקורבן פסח קודם להקטרת הקטורת של בין הארבעים, והקטרת הקטורת קודמת להדלקת נרות המנורה. והברית המבארת מהו הטעם שקורבן תמיד קודם לקורבן פסח. יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים לדבר שלא נאמר בו בערב אלא בין הארבעים בלבד. יש לאחר דבר, דהיינו את קורבן פסח שנאמר בו בספר דברים פרק ט"ז פסוק ו', כי אם אל המקום אשר יבחר השם ולוקח לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים, ונאמר בו בקורבן פסח גם, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, ספר שמות פרק י"ב פסוק ו', שיש בו שני מיני לשונות של ערב. אז הוא מאוחר יותר לדבר לקורבן התמיד שלא נאמר בו בערב, אלא ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כאמור בספר במדבר פרק כוח פסוק ד' בלבד. ולפיכך קורבן הפסח קרב לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים. והלימוד הוא מכך שבקורבן פסח נאמרו שני מיני לשונות של ערב, ובקורבן תמיד נאמר רק לשון אחד. אבל אין לומר שהלימוד הוא מעצם הכפילות שבקורבן פסח נאמר פעמיים עניין ערב ובתמיד רק פעם אחת, שהרי גם פרשת תמיד נאמרה פעמיים, בספר שמות ובספר במדבר, ובכל פרשה הוזכר בין הארבעים פעמיים. ואילו בתלמוד הירושלמי למד רבי ירמיה את הדין הזה שהפסח קרב לאחר תמיד של בין הארבעים, משום שיוחר קורבן פסח שנאמר בו כבוא השמש, לקורבן תמיד שלא נאמר בו כבוא השמש, אלא רק בין הארבעים בלבד. ואילו בספרי על פרשת פנחס למדו את דין איחור קורבן הפסח לקורבן התמיד, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ד', ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. השני בא ללמד שהתמיד של בין הארבעים יהיה שני לתמיד של שחר, ולא שני לפסחים. ומבאר האור שמח שכוונת התלמוד הירושלמי כמו הספרי, לדרוש מזה שכבש התמיד יהיה שני לתמיד של שחר, מקורבנות ציבור הטעונים בין הארבעים, ולא שיהיה כבש הפסח שני לתמיד של שחר. ואילו בנציב על הספרי, עמק הנציב ביאר את דרשת הספרי באופן שונה, שתמיד של בין הארבעים צריך להיות שני לתמיד של שחר, ולא שיהיה שני לפסחים, כלומר, שלא יקרב אחר קורבן הפסח ויהיה שני לו, אלא הוא שני לתמיד של שחר. אבל אולי הדרשה הזו היינו אומרים שיש להקריב את קורבן הפסח קודם קורבן התמיד של בין הארבעים. ולמרות שקורבן התמיד תדירו, מכל מקום יש לאחרו לכל הקורבנות, משום שנאמר עליה השלם כל הקורבנות כולם. כפי שלמדנו לאל בדף נ"ח עמוד ב', ככה תוספות בדיבור המתחיל יאוחר. שואל הפני יהושע, הרי גם הכתרת עברי התמיד קודמים להכתרת הפסח. כפי ששנינו במשנה לאל, בדף נ"ח עמוד א', תמיד נשחט והפסח אחריו. ורשי פירש, גמר הקרבתו. וקשה שלכאורה דין יאוחר דבר אינו שייך אלא לגבי שחיטת קורבן הפסח וקורבן התמיד. שהרי מילה בערב, המילים בין הארבעים שנאמרו בפסח לגבי השחיטה נאמרו. אם כן, מדוע דוחים את העשה של עליה השלם שנאמר לגבי הכתרת איברים על גבי המזבח? כמבואר בסוגיה להלן שאיסור ההקרבה לאחר התמיד אינו רק בהכתרה ולא בשחיטה והזריקה של אדם. תרץ הפני יהושע שמכל מקום אין להפסיק בין שחיטת והקרבת התמיד בעבודת הפסח. ואף שמצינו שמפסיקים ביניהם בקטורת ונרות, הם חלק מסדר עבודת הציבור. מה שאין כן עבודת קורבן הפסח שעבודת קורבן יחידי, לא מסתבר להפסיק בו באמצע של הקרבת התמיד. ועוד הוא מתרץ על פי המבואר בתוספות בדיבור המתחיל יאוחר, שגם מסברה היינו מקדימים את קורבן התמיד מפני שהוא תדיר, ולא הוצרכו ליאוחר דבר, אלא מפני דין עליה השלם כל הקורבנות כולם, שהתמיד קרב אחרון. ועל פי זה, על כורחנו שהיאוחר דבר נאמר לגבי ההכתרה, שהרי לגבי השחיטה, אין צריך לדין יאוחר דבר, לפי שגם שחיטת שאר הקורבנות מותרות לאחר שחיטת התמיד, כפי שתבאר הגמרא בסוגיה להלן. ודין זה שתמיד קודם לפסח מבואר במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד א' שאינו מעכב, ובדיעבד, אם שחט את קורבן הפסח קודם קורבן התמיד, כשר. ובגדר הדין של יאוחר דבר כותב המנחת חינוך במצווה ה', שנקבע בזה זמן לפסח שהוא לאחר זמן קורבן התמיד. ואף אם לא יקריבו את התמיד, אין מקריבים את הפסח בשש שעות ומחצה מתחילת היום, אלא לאחר מכן. ולאחר שהגיע זמן קורבן הפסח, מקדימים את התמיד רק מדין תדיר קודם. כלומר, התורה לא הקפידה שיקריבו את קורבן הפסח דווקא אחר קורבן התמיד, אלא שיקריבו את קורבן הפסח אחר זמן המיועד לקורבן התמיד, ומשיגיע הזמן הזה, היה אפשר להקדים את הפסח, אלא משום שתדיר קודם מקדימים את התמיד. ולעניין זמן הקרבת פסח שני הסתפקו התוספות במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל אלא, האם דינו כפסח ראשון שהוא קרב לאחר קורבן התמיד? או שמאחר ולא נאמר בו בערב אלא רק בין הארבעים, הרי הוא שווה לקורבן התמיד ויכולים להקדים בין את התמיד ובין את הפסח. ותוספות במסכת מנחות בדף מ"ט עמוד א', נקטו בפשיטות שדין קורבן פסח בפסח שני כפסח ראשון. מקשה הגמרא על הטעם הזה שקורבן תמיד קודם לקורבן פסח, מסדר הכתרת הקטורת והדלקת הנרות. שואלת הגמרא, יחי אם כך הוא שטעם איחור הקרבת קורבן הפסח לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים, זה משום שדבר שנאמר בו שני מיני לשונות של ערב יש לאחרו יותר מדבר שלא נאמר בו אלא לשון אחד, יהיה קשה קטורת ונרות נמי נקדמו לפסח. יש להקדים גם את הכתרת הקטורת והדלקת הנרות לקורבן פסח מהטעם הזה עצמו, שיאוחר דבר, דהיינו קורבן פסח יהיה מאוחר יותר שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, הוא יהיה מאוחר יותר לדבר, לקטורת ונרות, שלא נאמר בו אלא, ובהעלות הארון את הנרות בין הארבעים, יקטירן הקטורת תמיד לפני השם לדורותיכם בלבד. ובין הארבעים הזה נאמר על שניהם, גם על הקטרת הקטורת וגם על הדלקת הנרות, ובשניהם לא נאמר אלא לשון בין הארבעים. ואילו בברית הלל בדף נולחת עמוד בית שנינו, שקורבן פסח קודם לקטורת ונרות. מתרץ את הגמרא שייני אתם. שונה הדבר שם בהדלקת הנרות והקטורת, שאף על פי שנאמר בהם רק בין הארבעים, ובפסח נאמר גם בערב וגם בין הארבעים, מכל מקום אי אפשר לאחר את הקרבת קורבן הפסח לאחריהם, אחרי הקטורת והנרות. משום דמיעת רחמנה, התורה מיעתה בפירוש שאין לעשות עבודה אחריהם. לגבי נרות נאמר בספר שמות פרק זך פסוק חף א', יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. וללמדנו בה שהדלקת הנרות היא העבודה האחרונה ביום, כפי שדרשו מפסוק זה בברייתא. דתניא, כך שנינו בברייתא שמופיעה במסכת יומא דף ט"ו ובמסכת זבחים דף י"א ובמסכת מנחות דף פ"ט, שנינו בברייתא בפירוש הפסוק מערב ועד בוקר, תן לה מידתה, שצריך ליתן בכל נר שמן בשיעור שתהיה דולקת מערב עד בוקר, והוא חצי לוג. כי לפי פשוטו של מקרא יש לתמוע, וכי הדלקת המנורה נעשית כל הלילה מערב עד בוקר ללא הפסק. לכן מבאר את הברייתא שהפסוק בא ללמדנו את שיעור השמן שיש ליתן בנרות של המנורה, בפמוטות, שכך שיערו חכמים שבשיעור זה של חצי לוג, יש בו כדי לדלוק מערב עד בוקר אפילו בלילות תיבת הארוכים ביותר, ואף בלילות הקצרים היו נותנים את השיעור הזה, ואם אותיר, אותיר. כך מפרש רש"י בתורה בספר שמות פרק זך פסוק חף א', אבל במסכת מנחות בדף פ"ט עמוד א' הביא רש"י פירוש נוסף, שבלילות הקיץ הקצרים היו עושים פתילות אבות, ובלילות החורף הארוכים היו עושים פתילות בינוניות, כדי שלא יישאר שמן בנרות. עכשיו דורשת הברייתא דרשה נוספת מהפסוק הזה. דבר אחר נלמד מן הפסוק הזה, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. מהלשון הזו מבואר, שהדלקת הנרות קשרה עד הבוקר, אבל עיקר המצווה היא שידלקו כל הלילה, ולכן יש להדליקה מבעוד יום, אלא שבדיעבד, אם לא ידליקה מבעוד יום, מדליק והולך כל הלילה. מבררת הגמרא מה הייתה, מה, איך דורשים זאת מהפסוק, מפרשת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. מהמילה אותו יש ללמוד שכך הוא פירושו, אותו, הדלקת הנרות בלבד תהיה נעשית מערב עד בוקר, ואין לך דבר אחר מעבודות היום, הנעשה לאחריה מערב עד בוקר. ומפני זה יש להקדים את קורבן הפסח להדלקת הנרות. ולעניין הטעם שקורבן הפסח קודם לקטורת, מוסיפה הגמרא, ויתקש קטורת לנרות. וכיוון שהקטרת הקטורת והדלקת הנרות נאמרו באותו הפסוק, יש להשוות את דיניהם. ואף לאחר הקטרת הקטורת, אין לעבוד עבודה אחרת, ולכן מקדימים את קורבן הפסח לקטורת ולהדלקת הנרות. אבל הדלקת הנרות היא לאחר הקטורת, משום שבנרות נאמר אותו בפירוש, ובקטורת אינו אלא לימוד מן ההיקש. ולעשות את שניהם בבת אחת אי אפשר, משום שאין עושים מצוות חבילות חבילות, כאמור לקמן דף קוף ב' עמוד א'. רבינו חננאל אומר שטעם הקטרת הקטורת לפני הנרות, משום שבקטורת נאמר רק בין הארבעים, ובנרות נאמר גם מערב וגם בין הארבעים. ומדין יאוחר דבר. דבר שנאמר בו גם מערב וגם בין הארבעים, הוא מאוחר יותר לדבר שנאמר בו רק בין הארבעים. לכאורה קשה, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב בפסח, בערב ובין הארבעים להשמיענו ולעשות את הקורבן פסח אחר קורבן התמיד? הרי יש ללמוד זאת מכך שהוא צריכה התורה לכתוב בנרות את המילה אותו, כדי להשמיענו שהנרות לאחר קורבן הפסח. ואם הפסח קודם לתמיד, הרי דרשו כבר במסכת יומא בדף למד עמוד א' שקורבן תמיד קודם לקטורת ונרות, וממילא יודעים אנו שהנרות הם גם לאחר קורבן הפסח. אלא מוכח שקורבן תמיד קודם לפסח, ולכן הוא צריכה תורה ללמדנו במילה אותו שהפסח קודם לנרות. אז למה צריך לכתוב בפסח בערב ובין הארבעים? תרץ הצלח שהמילה אותו בא ללמד גם על הקטרת הקטורת שתהיה קודמת להדלקת הנרות, כמו שמבואר לכמן לדעת הברייתא השנייה. אלא שהברייתא הזו סוברת שיש ללמוד מזה גם לגבי פסח שהוא קודם להדלקת הנרות. מביאה הגמרא ברייתא החולקת על הנאמר בברייתא הראשונה לעניין סדר הקרבת קורבן הפסח, הקטרת הקטורת והדלקת הנרות. ותניא שנינו בברייתא אחרת, כי קושיין, כפי שסברנו בקושייה, שיש לאחר את קורבן הפסח אחרי הדלקת הנרות והקטורת, מפני שנאמר בו בקורבן הפסח גם בין הארבעים וגם בערב. וכך שנינו, תמיד של בין הארבעים קודם לקטורת של בין הארבעים. והטעם, אומר רש"י, מבואר במסכת יומא בדף ל"ד, ומבאר הצלח שכוונתו של רש"י למה שמבואר שם, שלגבי תמיד של בין הארבעים נאמר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר וכנזקו תעשה איש ריח ניחוח להשם. למדו ממה שנאמר כמנחת הבוקר וכנזקו, שכשם שבתמיד של שחר הקטורת קודמת לנסחים, כך גם בתמיד של בין הארבעים הקטורת קודמת לנסחים. מקשה הגמרא שם במסכת יומא, שאם כן יש לה לקדום גם לעברי התמיד, שכך הוא גם בתמיד של שחר, ותרצו שמכך שלא נאמר כעברי הבוקר, אלא כמנחת הבוקר, יש ללמוד שרק בסדר מנחת הנסחים, שווה היא לבוקר שהם נעשים לאחר הקטורת. אבל לגבי עברי התמיד, חלוקים הם, ששל בוקר קרבים לאחר הקטורת, ואילו של ערב, לפני הקטורת, הרי שתמיד קודם לקטורת. אם כן, שנינו בברייתא אחרת, כי קושיין, כמו שסברנו בקושייה, שיש לאחרת קורבן פסח אחר הדלקת הנרות והקטורת, מפני שנאמר בו גם בין הארבעים וגם בערב, וכך שנינו, תמיד של בין הארבעים קודם לקטורת של בין הארבעים, וקטורת קודמת להדלקת הנרות, והדלקת הנרות קודמות לשחיטת הפסח, מפני שיאוחר דבר, דהיינו יאוחר קורבן הפסח שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, לדבר, לקורבן התמיד והקטורת והדלקת הנרות שלא נאמר בו אלא בין הארבעים בלבד. נמצא שלדעת הברייתא הראשונה הסדר הוא כך, קורבן תמיד של בין הארבעים, קורבן פסח, קטורת ונרות. לדעת הברייתא השנייה הסדר הוא קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, נרות וקורבן פסח. תלמוד הירושלמי הובאה דעה שלישית, שקורבן תמיד קודם לקטורת וקטורת קודמת לפסח ופסח קודם לנרות. נמצא שהסדר הוא כך, קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, פסח ונרות. ובטעם הדבר פירש התלמוד הירושלמי, כדי שיקרבו נסחיו אימו. בעיר האור שמח שרצו לסמוך את הקרבת נסחי התמיד לתמיד עצמו, והקטורת הייתה נעשית בין הקרבת נסחי התמיד להקטרת עברי התמיד. ולכן הקדימו את הקטורת לפסח, אבל את הנרות היו מאחרים בגלל שנאמר בו אותו. הרמב"ם בהלכות קורבן הפסח פרק א' הלכה ד' פסק כדעת הברייתא השנייה בסוגייתנו, שהסדר הוא קורבן תמיד של בין הארבעים, קטורת, נרות וקורבן הפסח. מקשה הגמרא על דברי הברייתא הזו. והכתיב, הרי נאמר בפסוק יערוך אותו, אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, ומשמע שבא הפסוק באומרו אותו, למעט שהדלקת הנרות היא העבודה האחרונה בערב, ושלא תהיה עבודה לאחריה, וכיצד מקריבים את הפסח לאחר הנרות? מתרצת הגמרא אי אותו מבי אלי למעוטי עבודה שבפנים. לדעת ברייתא הזו אין כוונת הפסוק למעט מהמילה אותו, אלא עבודה נעשית בתוך ההיכל, בדומה לעבודת הנרות שהיא עבודת פנים. אבל קורבן פסח הנעשה מחוץ להיכל, דהיינו בעזרה, אינו בכלל המיעוט, ויכול להיעשות לאחר הדלקת הנרות. מבררת הגמרא ומה הניעו? איזו עבודת פנים באה הפסוק להשמיענו שלא לעשותה לאחר הדלקת הנרות? משיבה הגמרא, קטורת, עבודת הקטורת היא. הגמרא מפרשת מדוע מסברה היינו מאחרים את הקטורת להדלקת הנרות עד שהוצרח הפסוק להשמיענו שהדלקת הנרות היא האחרונה. סל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתך לומר, אויל וכתיב, היות ונאמר, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, בספר במדבר, פרק למד פסוק ח', אימא הייתי אומר שמשמעות הפסוק הוא נדליק נרות ברישה שבתחילה ידליקו הנרות והדר לאחר מכן נקטיר קטורת, שכן משמעות הכתוב שלאחר שידליק אהרון את הנרות בבין הארבעים יקטיר את הקטורת. לכך מיית רחמנה וצריכה התורה למעט ולכתוב אותו כדי להשמיענו שהדלקת הנרות היא האחרונה. וצריכה הגמרא לפרש שהייתה אבה אמינה לומר שקטורת קודמת ולא פרשה שמסברה היינו אומרים שאיזה מהם שירצה יקדים, ולכך הוא צריכה התורה להשמיענו שקטורת קודמת לנרות, מפני שמסברה יש להקדים את הקטורת לנרות, לפי שהקטורת הייתה קריבה פעמיים בכל יום, אחת בבוקר ואחת בערב. ולא הדלקת הנרות לא הייתה אלא פעם אחת בערב. אז מדין תדיר קודם יש להקדים את הקטורת. ולכן היה קשה לגמרא מדוע הוא צריכה התורה ללמדנו את הדבר במילה אותו. ירצה הגמרא שמשמעות הפסוק ובעלות הנרות היא שנרות קודמות לקטורת. כך מסביר הצלח. האוהל דוד מבאר בשני דרכים נוספות מדוע מסברה היינו מקדימים את הקטורת להדלקת הנרות. א', מפני שהקטורת מחפרת, כמבואר במסכת יום הדף ממדלת ובמסכת צבחים דף פי ח' שהקטורת מחפרת על לשון הרע, ומחפר עדיף, כאמור במסכת יום הבדף למד ג', ב', משום שכשנכנס להיכל הוא פוגע תחילה במזבח ורק לאחר מכן במנורה. ומדין אין מעבירין על המצוות, יש לו להקדים את הקטרת הקטורת ורק לאחר מכן להדליק את הנרות. מקשה הגמרא, אלא הפסוק שנאמר בין הארבעים יקטירנה, למה לי? איך הוא התפרש? שהרי משמע שנרות תחילה ולאחר מכן קטורת. משיבה הגמרא, אחי כאמר רחמנה, כך היא כוונת הפסוק. ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, כלומר בעידן דמדלקת נרות, בזמן שתדליק את הנרות יקטירנה, כלומר, תהה מקטרה קטורת, הקטורת תהה מוקטרת כבר. והרשב"א פירש, הכוונה היא שהקטרת הקטורת תהה באמצע הדלקת הנרות. כמבואר במסכת יומא בדף י' שלדעת חכמים קטורת של שחר הייתה נעשית בין הטבת חמש הנרות להטבת שתי הנרות הנוספים. כך גם קטורת של בין הארבעים הייתה נעשית אחר הדלקת חמישה הנרות. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין סדר הקורבנות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין לך דבר הקרב על גבי אש המזבח שקודם להקטרת עברי התמיד של שחר, אלא הקטרת הקטורת בלבד. מפני שנאמר בה בקטורת בספר שמות פרק למד פסוק זין, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, ודינו שיוקדם קטורת שהיא דבר שנאמר בו בבוקר בבוקר, דכתיב שכתוב בו והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, לדבר, לקורבן תמיד של שחר שלא נאמר בו אלא בוקר אחד, שנאמר בו את הכבש האחד תעשה בבוקר. אז אין לך דבר הקרב על גבי אש המזבח שקודם להקטרת עברי תמיד של שחר, והטעם, כי נאמר וערך עליה העולה, דרשה הגמרא ליל בדף נ"ח עמוד ב', העולה עולה ראשונה, שתהיה ראשונה על גבי המערכה. ואומנם שאר עבודות נעשות אף קודם תמיד של שחר, כגון דישון המזבח ונתינת שני גזרי עצים והטבת הנרות כמבואר במסכת יומא דף ל"ג עמוד א', ולא מייתה הברייתא באומרה אין לך דבר קודם לתמיד של שחר, אלא דברים הנקטרים על גבי המזבח שאינם נקטרים קודם התמיד. ועל זה אמרה הברייתא שאף על פי כן הקטרת הקטורת קודמת מפני שנאמר בה בבוקר בבוקר. אבל שאר עבודות לא נתמעטו מן הפסוק הזה ולא דיברה עליהם הברייתא בכלל. ואף שלכאורה גם הקטורת לא נתמעטה מן הפסוק הזה, שכן הפסוק מדבר במזבח החיצון ואילו הקטורת הוקטרה במזבח הפנימי. מכל מקום, מכיוון שאת הגחלים של הקטורת לקחו מהמערכה השנייה שעל גבי המזבח החיצון, היה לנו למעטה מהפסוק הזה, לולי שנאמר בה בבוקר בבוקר. כך מסביר הצלח. אז אם כן, לגבי קורבן תמיד של שחר נאמר בו בוקר אחד. ובוקר פירושו השכמה והתחלה, ובמקום שנאמר בוקר אחד, פירושו בתחילת היום ועד 4 שעות או 6 שעות בכלל זה. ובבוקר בבוקר פירושו בתחילת הבוקר. כך מסביר המלבי. עכשיו מפרש את הברייתא, את העבודות הנעשות לאחר תמיד של בין הארבעים. ואין לך דבר שמתעכב להיקרב אחר תמיד של בין הארבעים, שכן יש להשלים את הקרבת כל הקורבנות לאחר תמיד של שחר, כפי שדרשו לאל בדף נ"ח עמוד ב', ממה שנאמר והקטיר עליה חלבי השלמים. אז אין לך דבר שמתעכב להיקרב אחר תמיד של בין הארבעים, אלא הקטרת הקטורת והדלקת הנרות. והקרבת קורבן פסח, מפני שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, כמובא בברייתא לאל. ומחוסר כיפורים בערב הפסח, מי שהיה תמה בתומת מצורה או זב, שלאחר שנטהר סופר שבעה ימים וביום השביעי טובל, וביום השמיני עליו להביא קורבנות לגמר טהרתו. המצורה מביא כבש לאשם ועוד שני כבשים, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואם עני, הוא מביא כבש לאשם ושתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. כמפורש בספר ויקרא פרק י' ד', ועזב או עזבה מביאים שתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וביולדת יש חילוק בין יולדת עשירה לענייה. בעשירה היא מביאה כבש לעולה ותור ובין יונה לחטאת, וענייה מביאה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. וכל זמן שלא הביא את הקורבנות האלו, נקרא הוא מחוסר כפרה ואסור לו לאכול בקודשים. ובמסכת יבמות בדף ע"ד עמוד ב' למדו מפסוקים ששלושה חלקים בטהרתם. א', טבילתם ביום השביעי שמטהרתם לאכול במעשר. ב', לאחר שהעריב השמש של יום השביעי, אחרי הטבילה נטהרו לאכול בתרומה. וג', כשהביאו קורבנותיהם מהיום השמיני והלאה, נטהרו לאכול בקודשים. ואם הגיע היום השמיני שלו בערב פסח ושכח ולא הביא את קורבנותיו לפני תמיד של בין הארבעים, מביאה אף לאחר התמיד של בין הארבעים. והדין הוא שטובל שינית מדברי חכמים, כיוון שעד עכשיו היה אסור באכילת קודשים, יצריכו לטבול שינית כמבואר במסכת חגיגה, דף חפה אלף עמוד א', וטעם התקנה מבאר השפת אמת, כדי לפרסם את איסור אכילת קודשים למחוסרי כפרה, לאלו שאומנם נתהרו, אבל עדיין לא הביאו את קורבנותיהם ביום השמיני. ולאחר מכן אוכל את פסחו לערב, שלצורך קיום מצוות הפסח, התירו לו להקריב את קורבנותיו לאחר קורבן התמיד. וכמבואר בגמרא להלן. מוסיפה הברייתא רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, שלא רק מחוסר כיפורים בערב פסח מביא את קורבנותיו לאחר תמיד של בין הארבעים, אלא אף מחוסר כיפורים בשאר ימות השנה. כגון אם הביא שלמי נדבה קודם קורבן התמיד של בין הארבעים, יכול הוא להקריב את קורבנותיו. והדין הוא שטובל לאחר מכן ואוכל בקודשים את בשר השלמים לערב. וכותב בעל המאור שהמילה לערב שאמורה כאן, אין פירושו שאוכל בלילה דווקא, אלא אכילה שאוכל לאחר הקרבת קורבן התמיד נקרא שאוכל לערב. שכן, תכף לאחר הקרבת הקורבנות והטבילה, יכולו לאכול בקודשים, לפי שמחוסר כיפורים לא טעון ערב שמש. והמאירי ביאר שנקטו לערב, אגב קורבן הפסח, שאמרו בו לערב, מפני שקורבן פסח אינו נאכל אלא בלילה. אז אם כן, גם לצורך קיום מצוות אכילת קודשים, התירו להקריב את קורבנותיו לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים, וכדי להלן בגמרא. והמצווה הזו נלמדת מה נאמר בקורבנות המילואים בספר שמות פרק חפתת פסוק למד ג', ואכלו אותם אשר כופר בהם, והיא בין על אכילת הכהנים ובין על אכילת הישראלים. מבררת הגמרא מדוע התירו למחוסר כיפורים לעבור על איסור הקרבת קורבנות לאחר תמיד של בין הארבעים. מקשה הגמרא בישלמה לתנא קמא, זה יהיה טוב לדעת תנא קמא, שהתיר לצורך קורבן פסח, שלצורך קיום מצוות הפסח התירו לו למחוסר כיפורים להביא את קורבנותיו לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים. אז הדבר מובן, למה? משום שיבוא מצוות עשה דה פסח שחמורו מפני שיש בו קרת, שמישהו טהור ואינו מביא פסח חייב קרת, וידחה את האיסור הנלמד ממצוות עשה דה השלמה, שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והקטיר עליה חלבי השלמים ודרשו עליה השלם כל הקורבנות כולם, שהוא קל יותר מפני שאין בו קרת, אלא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שאמר שגם לצורך אכילת שער קודשים, ולא רק לצורך קורבן פסח, ניתן להקריב את הקורבנות הללו לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים, יש לי תמוע. מי אולמי, דאה יעשה, מאה יעשה, מה עדיפותו, מה חוזקו של העשה הזה של אכילת קודשים, מן העשה של הפסוק עליה השלם כל הקורבנות כולם, וכיוון שהעשה של השלמת כל הקורבנות כולם הוא בשב ואל תעשה, ואילו העשה של אכילת קודשים הוא בקום ועשה, שב ואל תעשה עדיף. אז אם על פי הפסוק עליה השלם כל הקורבנות כולם אנחנו למדים שקורבן התמיד של בין הארבעים הוא החותם את כל הקורבנות, איך התירו למחוסר כיפורים בכל השנה להביא את קורבנותיו לאחר הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים? מתרצת הגמרא, אמר רבינה, אמר רב חיסדא, אמר רבינה בשמו של רב חיסדא, אכן לא התיר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה להקריב קורבנות כפרה על גבי המזבח לאחר תמיד של בין הארבעים לצורך מצוות אכילת קודשים, אלא אחא בחטאת העוף עסקינן. מדובר במצורע עני שמביא חטאת העוף, והחטאת מתירה לו לאכול בקודשים, כמו שמצינו לגבי יולדת שצריכה להביא חטאת ועולה, ולגבי החטאת נאמר ויקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה, שאין לה מזבח אלא דמה, ואילו בשרה נאכל הכהנים ואינו נקטר על גבי המזבח, ולפיכך ניתן להקריבו גם לאחר קורבן התמיד של בין הארבעים, שכן האיסור של השלמה שקורבן התמיד של בין הארבעים הוא המשלים את כל הקורבנות כולם לא נאמר אלא לגבי דברים הנקטרים על גבי המזבח, שיש להקטיר את הכל על התמיד של שחר, מיד אחרי התמיד של שחר במשך כל היום, ולא לאחר תמיד של בין הארבעים. אבל השחיטה והזריקה בפני עצמם, אין איסור תורה לעשותם לאחר תמיד של בין הארבעים. אבל מדברי חכמים גם שחיטה וזריקה לבדם אסורים, גזירה שמה יבואו אף להקטיר, ולכן לא התיר רבי ישמעאל אלא למחוסר כיפורים שיוכל את הקודשים לערב. ככה תוספות במסכת מנחות, בדף ממתת עמוד א', בדיבור המתחיל תלמוד לומר. ואילו תנא קמא שלא התיר להקריב לאחר התמיד של בין הארבעים בשאר ימות השנה, אלא רק בערב פסח, הוא סבר שאף השחיטה והזריקה בפני עצמם אסורים מן התורה לאחר שחיטת קורבן התמיד של בין הארבעים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על דברי רבי ישמעאל. רב פאפה אמר, אין צריך להעמיד כדברי רב חיסדא שמדובר דווקא בחטאת העוף, אלא אפילו תימא גם אם תאמר שמדובר בחטאת בהמה שיש בה חלבים הנקטרים על גבי המזבח, יש לפרש שאינו מקטיר את החלבים מיד, אלא רק שוחט וזורק את דמה. ודי בכך כדי להתירו באכילת קודשים. כנאמר ויקריבו לפני השם וכיפר עליה. וכותב רבינו חננאל שכן נאמר במפורש בתלמוד הירושלמי שאין הקטרת האימורים מעכבת את הכפרה לאכול בקודשים. מעלה את החלבים הטעונים הקטרה ומלינה, משעה את זה כל הלילה בראשו של מזבח שלא על גבי המערכה, ועל ידי כך לא ייפסלו בלינה. כמבואר במסכת זבחים דף פז עמוד א', שאיברים שלנו בראש המזבח, לנו מלשון ישנו, כן? בראש המזבח לא ירדו, ולמחר יקטירו את החלבים לאחר התמיד של שחר. מקשה הגמרא על רב חיסדא שהעמיד את שיטת רבי ישמעאל בחטאת העוף. מקשה הגמרא וכי רק החטאת מעכבת מלאכול בקודשים? והאיקה יש גם כבש לאשם שצריך המצורע להביא לכפרתו, וכל זמן שלא הביאו לא הותר לאכול בקודשים. בשלמה לרב פאפה, זה יהיה טוב לדעת רב פאפה, והדבר מובן, היינו, דמיילין לה, שכשם שלגבי החטאת פירש שמעלה ומלינה בראש המזבח, כך יש לפרש לגבי קורבן האשם, שאין מקטירים את החלבים מיד, אלא רק שוחטים את האשם וזורקים את הדם, ואת החלבים מעלים ומלינים בראש המזבח. אלא לרב חיסדא שהעמיד בחטאת העוף, מה היקה למימר? הרי האשם מצורע אינו בא, אלא כבס אפילו אם הוא עני. ואין לומר שהאשם אינו מעכב, כפי שסברה הגמרא לקמן לגבי עולה, שכן נותנים מדמו על בהונות המצורע, והרי זה עיקר הטהרה. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה שמדובר שקרב השמו כבר קודם לתמיד של בין הארבעים. שבה הגמרא ומקשה והאיקה, והרי יש מצורע שמביא גם קורבן עולה, ובעולה, אף אם זה עולת העוף, מכל מקום בשרה נקטר על גבי המזבח, שהרי עולה, עולה על המזבח כליל, וכי תימה אם תרצה לתרץ ולומר שעולה לא מעקבה, עולה אינה מעכבת מלאכול בקודשים קודם שיביאוה, אי אפשר לומר כך, והתניא הראשונין בברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כשם שחטאתו והאשמו של מצורע מעכבין אותו מלאכול בקודשים עד שיביאם, וחטאת והאשם פשוט היה לגמרא שמעכבים הם, החטאת מפני שכן מצינו ביולדת, והאשם משום שנותנים מדמו על בעונות המצורע, והרי זה עיקר הטהרה, כך עולתו מעכבתו. וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר, כמו שתירצנו לגבי האשם שמדובר בשקרבה עולתו, קודם תמיד של בין הארבעים, דוחה הגמרא שאין לומר כן. ומי, האם ייתכן שקרבה עולתו קודם לחטאתו ראשון? שיקריבו את קורבן העולה שלו לפני שהוא הביא את חטאתו? והתניא הראשונין בברייתא, נאמר בפרשת קורבן עולה ויורד. קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית. ספר ויקרא פרק ה' פסוקים ז' ח', ואם לא תגיע ידו די שא והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה להשם אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. שואלת הברייתא, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב באומרו ראשונה? אם ללמד שתהא קודמת לעולה, הרי כבר נאמר לאחר מכן, ואת השני יעשה עולה כמשפט. ואם כן, מאחר שהשנייה נעשית עולה, בוודאי הוא שהחטאת תעשה ראשונה. אלא זה בנאב, מה שנאמר ראשונה, בא ללמדנו כלל לכל החטאות שיהיו קודמות לכל העולות הבאות עמהן, לפי שהשם חטאת גורם לו לעולם להיות ראשון. וקיימלן מקובלנו, כאמור במסכת צבחים דף צדי עמוד א', שפסוק זה לא הוצרח אלא להשמיענו, דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. והיינו ביולדת השירה שמביאה כבש לעולה ובן יונה אותור לחטאת, כנאמר בתורה, והוצרחה הגמרא להוסיף זאת אף שמדובר כאן במצורע עני, שגם העולה, עולת האופי, משום שגם מצורע עני שמביא חטאת העוף יכול להביא עולת בהמה במקום עולת העוף אם ירצה, ועד הרבה תבוא עליו ברכה. וכדי שלא נאמר שמדובר שאיבי עולת בהמה, ולכך היא קדימה לחטאת מפני שבהמה קודמת לעוף, הוסיפה הגמרא את הדין הזה שחטאת העוף קודמת גם לעולת בהמה. וכיוון שכן, אין לפרש שמדובר שיקריבו כבר את עולתו קודם התמיד של בין הארבעים. ועכשיו סוברת הגמרא בקושייה שהדין הזה מעכב, שגם אם עבר והקדים להביא את העולה, פסולה היא וצריך להביא אחרת. שאם לא כן, הייתה הגמרא יכולה להעמיד באופן שעבר על הדין ויקריבו כבר את העולה. כך התוספות בדיבור המתחיל, זה בנאב. מתרצת הגמרא, אמר רבה, שייני עולת מצורע משאר כל העולות, כיוון דרחמנה אמר, התורה אמרה, בפרשת קורבנות המצורע, ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המתאר מתאומתו, ואחר ישחט את העולה, והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן ותאר. מכך שלא נאמר ואת העולה יעלה, אלא כתוב והעלה, ללמדנו בה, שאף אם העלה כבר את העולה קודם לחטאת, כיפר. אבל לכתחילה ודאי יש להקדים את החטאת, שהרי בפסוק הזה נאמר בפירוש, ואחר ישחט את העולה, אלא שבדיעבד אם עבר והקדים את העולה, כיפר. כך תוספות בדיבור המתחיל, דכתיב. מקשה הגמרא על פירושו של רב פאפה, בדף נונטט עמוד ב', אמר לי, אמר לו רב שמן ברבא לרב פאפה, לדידך דאמרת לפי מה שאמרת, שמעלה ומלינה בראשו של מזבח, שמעלה את חלבי החטאת, ומלין את זה בראש המזבח, יש לתמוע. קיימין ועבדינן מילתא לכהנים דעתו בלידי תקלה? וכי עומדים אנו לכתחילה ועושים לכהנים דבר שיכולים לבוא על ידו לידי תקלה? דסברי דיומהו ואת אלה כתורי. שמתוך שעוסקים הם במשך הלילה בהקטרת שער חלבי ועברי הקורבנות שקרבו ונשחטו ונזרק דמם כדינם קודם תמיד של בין הארבעים, הסברו שגם החלבים הללו שייכים לקורבנות הללו, ויבואו לעלות ולהקטיר על גבי המערכה גם את החלבים הללו, ועוברים על איסור עשה שאסור להקטיר לאחר תמיד של בין הארבעים, קורבנות שנשחטו לאחריו. הרצת הגמרא אמר לי, ענה לו רב פאפה לרב שמן ברבא, אין לחשוש לכך, מפני שהכהנים זריזינן וזהירים הם, והכהן המעלה את החלבים הללו יודיע לשאר רחב הכהנים העובדים שם, שחלבים אלו אין להקטירם בלילה ווודאי לא יבואו להקטירם. עוד מקשה הגמרא על פירושו של רב פאפה. אמר לי, אמר לו רבשי לרב כהנה, ואמרי לה, ויש אומרים שרבונה ברי דרב נתן, הקשה זאת לרב פאפה עצמו, איך שחיטת קורבנות הכפרה, וזריקת הדם בלבד יתירו למחוסר כיפורים לאכול בקודשים, והקמה דלא מתקטרי אימורין, והרי כל זמן שלא הוקטרו האימורים, האימורים הם החלבים הנקטרים על גבי המזבח, ונקראים אימורים על שם שהם מורים ואדונים, על שאר כל האיברים לפי שהם עולים על גבי המזבח, לחלק אדון העולם, כך מסביר הארוך, הרי כל זמן שלא הוקטרו האימורים, כהנים לא מצאו אכלי בשר, אין הכהנים יכולים לאכול את בשר החטאת. שבחטאת החלבים נקטרים על גבי המזבח ושאר כל בשרה נאכל הכהנים. כאן נאמר, הכהן המחטא אותה יוכלנה במקום קודש, תאכל בחצר אוהל מועד. ועל כן עדיין אין לה בעלים כפרה, ואיך יוכל בקודשים? לתניה, כך שנינו בברית המופיעה בתורת כהנים בפרשת צו, לגבי קורבן שלמים, יכול הייתי לומר שיהיו כהנים רשאים לאכול בחזה ושוק, שזה החלקים שנאכלים לכהנים, ושאר כל הבשר נאכל לבעלים ולכל אדם. יכול הייתי לומר שיהיו הכהנים רשאים לאכול בחזה ושוק קודם הקטרת האימורין. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שנאמר לגבי קורבן שלמים, ספר ויקרא פרק ז' פסוק למד א', הקטיר הכהן את החלב המזבחה ואדר, ורק לאחר מכן נאמר, והיה יחזה לארון ולבניו. ולמדנו בזה שאין הכהנים אוכלים בבשר הקורבנות, אלא לאחר הקטרת האימורים. ואף שהפסוק נאמר בשלמים, לומדים מזה לשאר כל הקורבנות, אומר השפת אמת. מוסיפה הגמרא שישנו דין נוסף. וכמה דכהנים לא אכלי בשר, וכל זמן שהכהנים לא אוכלים את בשר הקורבן, בעלים לא מתקפרי. לא נגמרת כפרת הבעלים, דתניה, שנינו בברייתא במסכת יבמות דף מם, ובמסכת יום הדף סמכת, נאמר בפסוק לגבי איל השלמים והלחם של קורבן המילואים, ספר שמות פרק חפתת פסוק למד ג', ואכלו אותם אשר כופר בהם, שכיוון שהזכירה התורה לשון כפרה לגבי אכילה, מלמדו שהכהנים אוכלים את חלקם בבשר הקורבן, ועל ידי זה הבעלים מתכפרין, כלומר, שאף בזה תלויה הכפרה. ואם כן, כל זמן שלא אכלו הכהנים את בשר הקורבן, לא נשלמה כפרת הבעלים. ונמצא שמחוסר כיפורים זה עדיין לא הותר לאכול בקודשים, שהרי עדיין לא הקטירו את האימורים, וממילא לא אכלו הכהנים את הבשר. ואם כן, מה יועיל לו שישחטו ויזרקו את דם החטאת לאחר תמיד של בין הארבעים, כדי שיוכל לאכול מבשר השלמים שהביא, והרי עדיין אסורו לאכול בקודשים? תרץ את הגמרא, אמר לי, אמר לו רב כהנא לרב אשי, ולפי הלשון השני רב פאפא ענה זאת לרב אונא ברי דרב נתן, כיוון דלא אפשר, כיוון שאי אפשר להקטיר את האימורים ביום זה מחמת האיסור של עליה אשלם כל הקורבנות כולם, שאי אפשר להקריב קורבנות אחרים אחרי קורבן תמיד של בין הארבעים, לכך הסאום החשיבו אותם כמי שנטמעו, או שעבדו האימורים שאז מותר לכהנים לאכול מבשר הקורבן אף שלא יקטירו את האימורים. דתניה, כך שנינו בברית המופיעה בתורת כהנים, יכול היית לומר שאם נטמעו אימורים או שעבדו לא יהיו כהנים זכאים בחזה ושוק כלל, כיוון שאין להם יותר אכילה בחזה ושוק, אלא לאחר שהקטירו את האימורים. כפי שאמרו בברייתא ליל, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, והיה החזה לארון ולבניו מכל מקום. כי התורה יכלה לכתוב, והיה לו החזה, שהרי נאמר כבר קודם, והקטיר הכהן את החלב המזבחה. ומלשון והיה החזה לארון ולבניו, משמע שהחזה והשוק נאכלים לכהנים, אף אם לא קיימו את ההקטרה. כלומר, שבכל אופן שהוא, החזה מגיע לכהנים ומותרים לאוכלו, בין אם הקטירו את האימורים ובין אם לא. ומה שנאמר תחילה, והקטיר הכהן את החלב המזבחה, ומזה למדו שרק לאחר ההקטרה מגיע החזה לכהנים, זה רק כשהאימורים קיימים וראויים להקטרה, אבל אם נעבדו או נטמעו, מותר לכהנים לאכול גם את החזה, והשוק בלא הקטרה. ואם כן גם כאן, כיוון שהאימורים אלו אסורים בהקטרה, הרי זה כאילו נטמעו או עבדו, ומותר לכהנים לאכול מבשר הקורבן, וממילא מתכפרים הבעלים, ואותרו לאכול בקודשים. מקשה הגמרא סתירה בין הפסוקים בעניין אם מותר להקטיר אימורים לאחר תמיד של בין הארבעים. רב כהנא רמי, רב כהנא הקשה סתירה בין הפסוקים לעניין קורבן חגיגה. כתיב נאמר בתורה בספר שמות פרק חף ג' פסוק חי, לא ילין חלב חגי עד בוקר. משמע שרק עד הבוקר הוא שצוותה התורה דלא ילין. כלומר שהאיסור הוא רק אם מניח את האימורים בלא הקטרה עד הבוקר. אבל במשך כל הלילה כולה ילין. מותר להלין את האימורים ולהניחם במשך הלילה למטה מן המזבח, וקודם עלות השחר יעלה אותם ויקטירם. ואילו לעניין תמיד של שחר, כתיב, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והקטיר עליה חלבי השלמים. דרשה הגמרא ליל בדף נ"ח עמוד ב', עליה אשלם כל הקורבנות כולן, שיש להשלים ולגמור את הקרבת כל הקורבנות לאחר התמיד של שחר. אבל לאחר התמיד של בין הארבעים אסור להקטיר כלום. ואם כן, כיצד נפרש את הפסוק לא ילין, שמשמע שמותר להקטיר במשך כל הלילה? מתרץ את הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב כהנא שיקשה את הקושייה הזו, הוא בעצמו תירץ. שבפסוק הראשון שנאמר בו שרשאי להקטירם במשך כל הלילה, מדובר כשניתותרו אימורים מקורבנות שנשחטו ונזרק דמם קודם תמיד של בין הארבעים. ולפיכך מותר להקטירם אף לאחר הקטרת עברי תמיד של בין הארבעים. מפני שכבר היו ראויים להקטרה קודם התמיד של בין הארבעים, ודי בזה להחשיבו כהקטרה על תמיד של שחר. ורבי אליהו מזרחי, בפירושו על התורה, מתרץ שלושה תירוצים על סתירת הפסוקים שהקשה רב כהנא. א', שחלבים שנזרק דמם קודם תמיד, מותר להקטירם לאחר התמיד, ב', שבדיעבד אם לא הקטיר את האימורים, קודם התמיד יכול להקטירם לאחר התמיד, וג', שמדובר שלא הקטירו עדיין את עברי התמיד, ולכך יכול להקטיר את שער האיברים. מקשה הגמרא סתירה נוספת בין הפסוקים בעניין הקטרת אימורי קורבן של חול בליל יום טוב. רמי לי רב ספרה לרבה, הקשה רב ספרה לרבה סתירה בין הפסוקים לעניין קורבן פסח הנשחט ביום י' ד' בניסן. כתיב כתוב בתורה בספר שמות פרק למד ד' פסוק חפי, לא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ומשמע שרק לבוקר הוא דלא ילין, שלא יניח את האימורים עד הבוקר בלא הקטרה, אבל במשך כל הלילה ילין, מותר להניח ולהקטיר את האימורים קודם עלות השחר, ואף שלילה זה הוא כבר יום טוב ראשון של פסח. ומצד שני והכתיב, הרי לעניין קורבן מוסף שבת, נאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק י' עולת שבת בשבתו. יש ללמוד מזה שרק קורבן של שבת מותר להקריב בשבת, ולא עולת חול בשבת, וכן לא עולת חול ביום טוב. ואם כן, איך מותר להקטיר את האימורי קורבן הפסח שהוא קורבן חול, כיוון שנשחט ונזרק אדם בי' ד' בניסן? כיצד מותר להקטיר את אימוריו בליל יום טוב? שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ולא עולת חול ביום טוב, מניין שאין קרבים ביום טוב? והרי הפסוק לא נאמר אלא בשבת, ושבת חמור מיום טוב. אז הרמב"ן מתרץ שבפסוק עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה, יש שני מיעוטים. א', עיקר מה שנאמר עולת שבת בשבתו מיותר, שהייתה התורה יכולה לכתוב רק על עולת התמיד ונזקה, ומזה ללמוד עולת שבת ולא עולת חול. וב', מבשבתו לומדים שאף לא עולת חול ביום טוב. ולא השפת אמת מתרץ שלעניין עברי חול בשבת לא צריך פסוק, משום ששבת עשה ולא תעשה היא, ואין עשה של הקרבת הקורבן דוחה לא תעשה ועשה של שבת. ממילא אם הפסוק אינו עניין לעניין שבת, תנאו עניין ליום טוב, שלא מקריבים עולת חול ביום טוב. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, לסתירה ששאל רב ספרה את רבה, שפעם אחת מצינו והבנו מהפסוק שמותר להניח ולהקטיר את האימורים קודם עלות השחר, למרות שהלילה הזה הוא כבר יום טוב ראשון של פסח. ומהפסוק עולת שבת בשבתו אנחנו לומדים שרק קורבן של שבת מותר להקריב בשבת, ולא עולת חול בשבת, וגם לא עולת חול ביום טוב. אז איך מותר להקטיר את האימורי קורבן הפסח שהוא קורבן חול? כיוון שנשחט כבר בי"ד בניסן, איך ניתן להקטירו בליל יום טוב? תרץ את הגמרא אמר לי, ישיב לו רבה לרב ספרה, כבר רמי אני עלי, כבר הקשה סתירה זו בין הפסוקים רב אבא ברכיה לרבי אבאו, ושני לי ותרץ לו רבי אבאו, אחה, פסוק זה, לא ילין לבוקר זה וחג הפסח, לא נאמר לגבי כל קורבן פסח, אלא בארבעה עשר שחל להיות בשבת עסקינן. מדובר כשחל י"ד בניסן בשבת, כמו השנה בעזרת השם, ולכן מותר להקטיר את אימורי הפסח בליל יום טוב, מפני בחלבי קורבנות שנשחטו בשבת, קריבין מותר להקטירם ביום טוב. מקשה הגמרא, אמר לי, אמר לו רב ספרה לרבה, וכי משום שדין זה, דחלבי שבת קריבין ביום טוב, הדין הזה נכון, אנן ניקו ונימלי, דאי קרא ב-14 שחל להיות בשבת, הוא דכתיב. נעמוד אנחנו ונפרש הפסוק הזה של לא ילין לבוקר זה וחג הפסח מדבר רק שחל י' ד' בניסן להיות בשבת, והרי בפשטות הפסוק מדבר בכל קורבן פסח, גם אם הוא חל ביום חול. תרץ את הגמרא אמר לי, ישיב לו רבה לרב ספרה, שווקה לקרא, תניח לפסוק, דהודחי קומוקי מנפשי, שמחמת הקושי שיש בסתירת הפסוקים, הרי זה כאילו הוא הפסוק בעצמו מפרש שהוא אינו מדבר, אלא בערב פסח שחל להיות בשבת. והרשש בייר שכוונת המקשה הייתה, שאף שחלבי שבת קריבים ביום טוב, מכל מקום יש סברה לומר, שרק קורבנות שהם חובת היום של שבת, כמו תמידים ומוספים, הם קריבים ביום טוב, אבל קורבן פסח שאינו חובה משום השבת לא יחשב חלבי שבת ולא יקרב ביום טוב. מתרץ לא המתרץ, שמהפסוקים מוכח שגם קורבן פסח בכלל חלבי שבת הם וקריבים ביום טוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף נון ט' עמוד ב'. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בהלכות שחיטת קורבן הפסח ומבארת דין קורבן הפסח שאחת מארבע עבודותיו העיקריות לא נעשו במחשבה ראויה. ארבע עבודות העיקריות בקורבן הן א', שחיטה, ב', קבלת אדם בכלי שרת, ג', הולכת אדם למזבח, ד', זריקת אדם על המזבח. כהקדמה לדברי המשנה, יש לבאר את עניין מחשבה הפוסלת. כאשר נעשות עבודות הקורבן, על הכהן המקריב לכוון שהקורבן נעשה לשם הקורבן ולשם בעל הקורבן. כלומר, בקורבן עולה עליו לכוון שנעשה לשם עולה עבור אדם זה שהביאו, בקורבן חטאת עליו לחשוב שנעשה לשם חטאת עבור אדם זה שהביאו, וכי יוצא בזה. והרמב"ם הלכות מעשי הקורבנות פרק ד' הלכה י' כותב שבשעת שחיטה צריך לכוון לשם שישה דברים. א' לשם זבח, דהיינו לשם אותו הקורבן שהובא, ב' לשם זובח, דהיינו לשם הבעלים שהביאו, ג' לשם השם, דהיינו שלא לשם חולין, ד' לשם אישים, דהיינו שמקריבו כדי לשרוף את החלקים שמקטיר על המזבח, כל קורבן לפי עניינו, ולא רק כדי לצלותם שם, ה' לשם ריח, דהיינו שיעלה הריח משריפת האימורים על המזבח, ולא שיצלה את האימורים בעזרה ואחר כך יעלם על הזבח לשרופם, ו' לשם ניחוח, דהיינו שריח זה יהיה לנחת רוח לפני השם שנעשה רצונו. ובחטאת ואשם צריך אף להוסיף ולחשוב ששוחט לשם אותו החטא שעליו הובא הקורבן. ומקור הדינים הללו במסכת זבחים בדף מ"ו עמוד ב'. אם חשב הכהן מחשבת פסול באחת מארבע עבודות העיקריות שבקורבן, יש מהן שפוסלת את הקורבן לגמרי וצריך להוציא אותו לבית השריפה, ויש מהן שהקורבן כשר אולם הבעלים לא יצאו בו ידי חובתם. אמנם אם חשב את מחשבת הפסול בשאר העבודות, כגון בהקטרת האימורים על המזבח, אין המחשבה פוסלת את הקורבן. ולשיטת רבי שמעון במסכת זבחים בדף י"ג, גם מחשבה בזמן הולכת אדם לזריקה אינה פוסלת, כיוון שניתן להקריב קורבן גם ללא הולכת אדם. כגון ששחט את הקורבן סמוך למזבח, שבאותו מקום ששחט וקיבל את הדם, שם זרקו על המזבח. ושלושה סוגי מחשבת פסול נאמרו. א', מחשבת חוץ לזמנו, והיא שחשב הכהן בשעת אחת העבודות העיקריות שיזרוק את הדם לאחר זמנו. כלומר, לאחר שקיעת החמה, או יקטיר את אימורי הקורבן לאחר הזמן הראוי לכך. כלומר, למחרת יום השחיטה. או שהקורבן יאכל לאחר הזמן הראוי לכך. כלומר, אם הוא קורבן הנאכל ביום ההקרבה ובלילה שאחריו, כגון קורבן תודה, וחישב לאוכלו למחרת, או אם הוא קורבן הנאכל אף ביום של מחרת ההקרבה, כגון שלמים, וחישב לאוכלו בלילה שלאחר מכן או ביום השלישי. מחשבה זו היא החמורה שבכולם, ואף נקראת מחשבת פיגול ופוסלת את הקורבן ויוצא לבית השריפה. והאוכל מקורבן זה חייב קראת. ופסול זה נלמד מלשון הכתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה, תיסה. דורשת הגמרא במסכת זבחים דף כ"ט עמוד א' מלשון המקריב אותו, שפסול זה תלוי במחשבה בזמן ההקרבה ולא בזמן האכילה. ומבואר בפסוק שבמחשבה זו נפסל הקורבן והאוכל ממנו חייב קראת. הסוג השני של מחשבת פסול, מחשבת חוץ למקומו, והיא שחשב הכהן המקריב שזריקת הדם או הקרבת אימורי הקורבן תהיה שלא במקומם, כלומר מחוץ לעזרה, או שיאכל הקורבן מחוץ למקום הראוי לו, כלומר אם הוא מקודשי קודשים הנאכלים בעזרה כגון קורבן חטאת וחישב לאוכלו מחוץ לעזרה, או אם הוא מקודשים קלים הנאכלים בכל ירושלים כגון קורבן שלמים וחישב לאוכלו מחוץ לירושלים. מחשבה זו של חוץ למקומו קלה ממחשבת חוץ לזמנו, ואומנם אף היא פוסלת את הקורבן ויוצא לבית השריפה, אבל אינה נקראת מחשבת פיגול לעניין שהאוכל מקורבן זה יתחייב כרת. והפרטים של שני הדינים הללו מבוארים בהרחבה במסכת זבחים, דפים ז' עד למד א'. הסוג השלישי של מחשבת פסול זה מחשבת שינוי השם, והיא שבשעת העבודה חשב הכהן שעושה את העבודה לשם קורבן אחר או לשם בעלים אחרים, אלא שבזה הדינים חלוקים בין סוגי הקורבנות, שברוב הקורבנות הקורבן כשר ומסיימים את הקטרתו ונאכל כדינו, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתם והם צריכים להביא קורבן אחר כדי לקיים חובתם. אולם קורבן פסח וקורבן חטאת נפסלים לגמרי ויוצאים לבית השריפה. וטעם החילוק בין פסח וחטאת לשאר הקורבנות הוא שבפסח נאמר שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. דרשה הגמרא במסכת זבחים דף ז' עמוד ב' מלשון הפסוק שמחשבת שינוי בעלים מעכב בקורבן פסח, ולגבי חטאת דרשו חכמים במסכת זבחים מכמה פסוקים שמחשבת שינוי השם פוסלת. דין מחשבה זו נשנה במשנתנו לגבי קורבן פסח וחזר ונשנה במסכת זבחים בדף הראשון של המסכת לגבי דין הקורבנות כולם. משנה שלפנינו בדף נ"ט עמוד ב' דנה בדין החושב בשעת עבודת קורבן הפסח שעובד לא לשם פסח אלא לשם קורבן אחר. כך אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב'. הפסח ששחטו שלא לשמו, כגון ששחט את קורבן הפסח לשם קורבן שלמים, וקיבל והילך וזרק שלא לשמו, וכן אם קיבל הכהן את דם הפסח או לכל המזבח או זרקו על המזבח שלא לשם פסח אלא לשם שלמים. והגמרא תבאר לכמן בדף סמך עמוד א' שדין זה אינו המשך לדין הקודם ששחט את הפסח שלא לשמו, שכמו כן אם קיבל והוליך וזרק שלא לשמו, דהיינו שעשה את כל העבודות שלא לשמן, לא לזה מתכוונת המשנה, אלא זה אופן אחר. ששחט לשמו לשם קורבן פסח, אלא שקיבל את הדם שלו לשמו, או שעשה את שניהם לשמו, אלא שהוליך את הדם שלו לשמו וכן הלאה. או לשמו ושלו לשמו וכן, אם בשעת עשיית עבודות אילו חשב בתחילה שמקריבו לשם קורבן פסח, ואחר כך חשב שמקריבו שלא לשם פסח אלא לשם שלמים, והגמרא בסמוך תדון האם כוונת המשנה שבשעת עבודה אחת חשב לשמו ושלא לשמו, שחשב כן בשתי העבודות, כגון שבשחיטה חשב לשם פסח ובקבלה חשב לשם שלמים, או ששחט את קורבן הפסח שלא לשמו ולשמו, שבתחילה חשב שמקריבו שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, ואחר כך חשב שמקריבו לשם פסח, בכל אילו הקורבן פסול. והפסול הוא דווקא באחת מארבע עבודות אילו שהוזכרו במשנה. שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם על המזבח. מברר את המשנה כיצד הוא האופן בו מקריב את קורבן הפסח לשמו ושלא לשמו. אומרת המשנה שבשעת העבודה חשב בתחילה שמקריבו לשם קורבן פסח, ולאחר מכן חשב שמקריבו לשם קורבן שלמים. ועוד מברר את המשנה כיצד הוא האופן שמקריבו שלא לשמו ולשמו. מבאר את המשנה שבשעת העבודה חשב קודם שמקריב את קורבן הפסח לשם קורבן שלמים, ולאחר מכן חשב שמקריבו לשם קורבן פסח. זוהי המשנה שלנו בדף נון ט עמוד ב, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי המשנה שאמרה או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו. וכהקדמה לדברי הגמרא יש להביא את סוגיית הגמרא במסכת תמורה דף חפי עמוד ב, על מה ששנינו במשנה שהמחלוקת הנעים בדינה אומר על בהמת חולין, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. שיטת רבי מאירי שבהמה זו נעשית תמורת עולה, ואילו שיטת רבי יוסי היא שאם מתחילה הייתה כוונתו לשניהם, חלו שני הדיבורים כיוון שאינו יכול לאומרם בבת אחת. אולם אם הייתה כוונתו בתחילה רק לעולה ושוב נמלח ואמר שלמים, הרי זו תמורת עולה. ומבואר שם בגמרא במסכת תמורה שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בדין אדם האומר לשון ששתי חלקיה סותרות זו את זו. רבי מאיר סובר שמכך שחוזר ואומר תמורת עולה, תמורת שלמים, ואינו אומר תמורת עולה ושלמים, משמע שתהיה בהמה תמורת עולה, ולאחר מכן תעשה תמורת שלמים. ובזה אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, כלומר, רק דבריו הראשונים חלו, כיוון שלאחר שחל עליה קדושה של תמורת עולה, שוב אינה יכולה להיות תמורת שלמים. ואילו רבי יוסי סובר, אף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר, אין זו חזרה מדבריו הראשונים, אלא כוונתו ששתי התמורות יחולו באותה השעה. ומה שלא אמר תמורת עולה הוא שלמים, זה משום שאדם זה טעה, וחשש אם יאמר כך יהיה משמע מדבריו שכוונתו שחצי הבהמה תהיה קדושה בקדושת עולה, וחציה בקדושת שלמים ולא ניתן יהיה להקריבה. שהרי לא ניתן להקריב חצי בהמה, ולכן כפל דבריו ואמר תמורת עולה תמורת שלמים, כדי שתהיה כולה בקדושת עולה וכולה בקדושת שלמים, וכך יהיה ניתן להקריבה. מחלוקת זו של רבי מאיר ורבי יוסי נאמרה באופן בו שני חלקי דבריו של האדם סותרים זה לזה, אבל יכולים להתקיים יחד, וכגון, בדין זה של תמורת עולה תמורת שלמים, שאומנם הזכיר שתי תמורות שונות, אבל ייתכן שכוונתו היא שחצי הבהמה תהיה תמורת עולה, וחציה תמורת שלמים. אבל באופן ששני חלקי דבריו סותרים זה לזה לגמרי, ולא ניתן לקיים את שניהם יחד, כגון, במזכיר מרחץ בשני מסר זהובים לשנה, זעוב לחודש ונתעברה השנה, יש בשנה 13 חודשים, לפי שתחילת דבריו של המזכיר לשלם רק 12 זהובים, אבל לפי סוף דבריו הוא צריך להוסיף זעוב עבור החודש של העיבור. במקרה זה סובר גם רבי יוסי שיש להסתפק האם תופסים את תחילת דבריו או את סוף דבריו, ולכן חולקים ביניהם המזכיר והסוחר את בית המרחץ את חודש העיבור, כלומר הסוחר משלם חצי זעוב על אותו החודש. עוד מחלוקת המוראים יש במסכת זבחים דף למד עמוד א' בדברי רבי מאיר, באופן שאמר הרי זו תמורת עולה ושלמים. שיטת הבעיה היא שבאופן זה מודה רבי מאיר לרבי יוסי, שדבריו הם כדיבור אחד ואנחנו תופסים כל דבריו וחלו שתי הקדושות. אבל שיטת רבה היא שגם באופן זה חולק רבי מאיר וסובר, שאין לנו לתפוס אלא את תחילת דבריו, אין הבהמה נחשבת אלא תמורת עולה. כותבים התוספות בסוגייתנו בדיבור המתחיל, דאי רבי מאיר, שמחשבת לשמו ושלא לשמו היא כאמירת תמורת עולה ושלמים. ואם כן סוגייתנו שמבואר בה שדין מחשבה זו תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, נאמרה רק בשיטת רבה הסובר, שאף באמירת תמורת עולה ושלמים חולקים רבי מאיר ורבי יוסי, אבל לא בשיטת אביי הסובר שלא חולקים באופן הזה. זוהי כאמור ההקדמה שלנו לדיון הגמרא בדברי המשנה שאמרה או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי על דף נון ט' במסכת פסחים, לא לפני שנבטיח בלי נדר להתחיל את תלמוד תורתנו מחר בדפינו היומי בדף סמך כבר מהמשנה בדף נון ט' עמוד ב'. כעת לפניכם כהרגלנו בסייעת הדשמיה, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי בדף נון ט' במסכת פסחים. שאלה ראשונה, מה קודם למה? פסח או נרות ומדוע? שאלה שנייה, אילו דברים מתמעטים מהמילה אותו, שכתוב בנירות שאין נעשים אחריו? שאלה שלישית, לאיזה מצורע מותר להקריב כפרתו אחר תמיד של בין הארבעים? שאלה רביעית, אילו קורבנות מביאים מצורע לכפרתו? מה מהם מעכב? ומה סדר הקרבתם לכתחילה ובדיעבד? שאלה חמישית לרבי ישמעאל, כיצד יכול המצורע להביא חטאתו אחר תמיד של בין הארבעים? והשאלה האחרונה, לדף נונטט, על מה דיבר הפסוק? ולא ילין חלב חגי עד בוקר. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. הודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה בדף נונטט במסכת פסחים, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות איך שלמדנו בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, דף נונטט. אין שוחטים את הפסח אלא אחר תמיד של בין הארבעים. כמה שמן הוא נותן לכל נר שבמנורה, חצי לוק שמן. שנאמר מערב עד בוקר, תן לו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר. אחר תמיד של בין הארבעים מקטירים קטורת של בין הארבעים, ואחריה מטיבים את הנרות, ואחר כך מתחילים לשחוט את הפסחים עד סוף היום, ואם נזרק דם הפסח קודם דם התמיד, כשר. שוחטים את התמיד ואחר שזורקים את הדם מיטיב כהן שבהיכל חמש נרות ואחר כך מעלים האיברים לכבש ואחר כך מפייסים פייס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזכה ונכנס ומקטיר ואחר כך נכנס זה שזכה בדישון המנורה ומיטיב שני נרות ואחר כך מעלה את האיברים מן הכבש למזבח ואחר כך מעלים את הנסחים כסדר שעושים בכל יום בבוקר כך עושים בבין הארבעים חוץ מהרמת הדשן ממזבח החיצון וסידור המערכות והפייסות שאינן נעשים אלא בשחר מחוסרי כיפורים שחל יום הבאת קורבנותיהם ב-14 בי"ד בניסן, מקריבים כפרתם אחר תמיד של בין הארבעים כדי שיהיו טהורים לכל פסחיהם לערב, ושוחטים עליהם ומקריבים קורבנותיהם בין קודם שחיטת קורבן הפסח בין אחר שחיטתו, ואוכלים פסחיהם לערב. אין עשה דוחה עשה. איברים וחלבים וקמצים שלנו במשך הלילה בראשו של מזבח כאילו לנו בעזרה, ואם ירדו לא יעלו, אבל אם לא ירדו מקטירים אותם לעולם. חטאת קודמת לעולה, אפילו חטאת העוף קודמת לעולת העוף. שנאמר את אשר לחטאת ראשונה, וזה בניין אב לכל חטאת שהיא קודמת לעולה הבאה אימה. וכן בשעת הפרשה מפריש החטאת תחילה ואחר כך את העולה. החזה והשוק של קורבן השלמים נאכלים לכהנים. ושאר בשר השלמים נאכל לבעלים ואין הכהנים זוכים בחזה ושוק, אלא לאחר הקטר האימורים. אכילת החטאת והאשם מצוות עשה. הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. והוא הדין לשאר הקודשים שאוכלים אותם הכהנים שאכילתם מצווה. 14 בניסן שחל להיות בשבת מקטירים חלבי הפסחים בליל יום טוב, שהרי חלבי שבת קרבים ביום טוב, אבל אם חל 14 בניסן להיות בחול, מקטירים ביום, שאין מקטירים חלבי חול ביום טוב. המניח הימורים ולא יקטירם עד שלנו במשך הלילה ונפסלו בלינה, הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לו ילין חלב חגי עד בוקר. ואף על פי שעבר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה. הפסח אינו נשחט אלא לשם פסח ולשם בעליו, אם שחטו במחשבת שינוי השם פסול. בין ששינה שמו לשם זבח אחר, בין ששינה הוא לשם חולין, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם. עם שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, ו' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נ"ט במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ז' בשבט תשפ"א, ונלמד את הדף השישים, דף סמך. במסכת פסחים, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.